שבת דף קופחף, מתחילים בעזרת השם, בשנה הראשונה למעלה, מצילים סל מלא כיכרות. חכמנו זכרונם לברכה, ברוחב בינתם ורוב חוכמתם, ירדו לסוף דעתו של האדם. גם ברגעים הכי מבהילים, שהאדם כולו מבוהל, הם ידעו איך להעמיד את ה... יסודות האיתנים, כדי שאדם מרוב בעלה לא יבוא לעשות שטויות. לכן תקנו חכמים שאם חלילה שריפה בוערת בשבת, אז האדם לא ילך ויציל עכשיו את כל החפצים שלו בבית, כי זה יגרום לו לבעלה יתרה. ואז תוך כדי שהוא ילך ויציל חפצים, גם חפצים שהם לא מוקצה, וגם כשהוא לוקח אותם למקום שמותר לקחת אותם לשם, מרוב בעלה הוא יכול גם לעשות שטויות ולבוא לחבות גם את כל השריפה ולעבור על מלאכת מחבה בשבת. אמרו חכמים, עדיף שבן אדם לא יציל בשבת דברים מהבית. אם מדובר כאן סך הכל על הפסד ממון, כמו שאנחנו יודעים שאנשים לא עושים מלאכה בשבת, למרות שיכול להיות שמפסידים כסף, הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, ולא סתם נאמר שכל השומר את השבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, נמחל לו. כי בזה שהוא שומר שבת, הוא מגלה דעתו שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שימלא לו את כל צרכיו בהרחבה גדולה. אבל מצד שני, חכמים גם היו מעשיים, אם אפשר לקרוא לזה ככה. יש לנו עכשיו שבת, והאדם צריך שיהיה לו מה לאכול. התירו לו להוציא מזון שלוש סעודות, כדי שיהיה לו מה לאכול בשבת. כשהוא בא להציל מזון שלוש סעודות, יש לו ארגז עם מלא לחמניות. מה, הוא יפתח את הארגז, התחיל לברור שם כמה לחמניות הוא צריך? אומרת המשנה, לא. מצילין סל מלא כיכרות. קח את כל הסל, תוציא. רגע, אבל יש פה יותר משלוש סעודות. עזוב, לא התכוונו שאתה תלך איתנו על כיוון כזה, שתציל דווקא שלוש סעודות. הסיבה שצריך להציל שלוש סעודות זה כדי... למנוע מהאדם יותר מדי להיות טרוד בלהציל דברים, כדי שלא יבוא גם בסוף מרוב בעלה לחבות. אבל כשיש כאן בסל אחד כבר 100 כיכרות, יכול להוציא את כל הסל בפעם אחת וירוויח עוד כמה כיכרות. אף על פי שיש בו 100 סעודות, זה מותר. וכן, מותר לו להציל עיגול של דבלה. עיגול גדול שיש שם הרבה תאנים מדובקות. הוא לא צריך עכשיו להפריד כמה תאנים הוא צריך ואותם להוציא. ולהציל מהשריפה, יכול לקחת את כל העיגול בבת אחת ולהציל אותו ביחד. חלק מהראשונים רוצים להוכיח מהפרט הזה של המשנה, עיגול של דבלה, שהוא יכול להציל גם מאכלים שהם לא בדווקא מאכלים בסיסיים כמו לחם, כמו יין, אלא גם כל מיני פירות שהם יכולים ללפט וככה להוסיף לסעודה. אם זה מדובר כאן על השלוש סעודות של שבת, הוא יכול אפילו להציל תאנים. וכן, הוא לא צריך לפתוח עכשיו את הארגז של היינות ולהוציא דווקא בקבוק אחד ולמדוד כמה רביעיות יין יש לו פה, שיהיה בדיוק בשביל שלוש סעודות. מציל חבית שלמה של יין, אפילו אם חבית גדולה יכול להציל. ואומר לאחרים, דרך כלל כשיש כזה מציאות, לא עלינו, שלא יהיה שריפה, באים הרבה סקרנים. יכול להגיד לאחרים, בואו והצילו לכם. חבל, יש פה הרבה אוכל, מי שרוצה יכול לבוא להציל ולקחת בשביל עצמו אוכל. ברווח, יש פה דגים, בשר, מאכלים משובחים, בואו והצילו לכם, קחו שלכם בשבילכם. כדאי להדגיש, כשבאים, הוא בא להזמין אנשים שיצילו אוכל, הוא אומר להם בואו והצילו לכם. זאת אומרת, הוא לא אומר להם בואו ותצילו בשבילי כדי שיהיה לי אוכל לשבוע הבא. רק מה שהאנשים יצילו מהמאכלים האלה, יהיה שלהם, בואו והצילו לכם. טוב. ואם האלה באים באמת להציל, אם הם היו פיקחים, עושים עם החשבון אחר השבת, שישלם להם שכר. והגמרא תבאר, למה צריך גם לקחו לעצמם אוכל וגם הוא צריך לשלם להם? להיכן מצילין אותן? לאיזה מקום אפשר להוציא את אותם מאכלים, ודאי לא לרשות הרבים? לפי דעת הסתם משנה, לפי דעת התנא קמא, רק לחצר שסמוכה לאותה דליקה, המעורבת שעשו שם עירוב כמו שצריך, שמותר לטלטל שם, בלי שום חשש. בן בתירה אומר, אף לחצר שאינה מעורבת. חכמים התירו שיעברו על התקנה שלהם, שאי אפשר לטלטל בחצר אם לא עשו שם עירוב, עירובי חצרות. לפני שאדם נמצא כרגע במצב כזה, חכמים התירו לו לטלטל אפילו לחצר שאינה מעורבת. להלכה כמובן נפסק כמו הדעה הראשונה. ולשם, לאותה חצר, מוציא כל כלי תשמישו. כוסות, צלחות, כפיות, מזלגות, כל הכלים שהוא צריך בשביל הסעודות של שבת. ולובש כל מה שיכול ללבוש. להציל בגדים כמה שהוא רוצה. אבל בדרך לבישה. שילבש על עצמו עוד ועוד בגדים, כל מה שיכול ללבוש, יציל מהשריפה לחצר. ועוטף כל מה שיכול לעטוף, שם על עצמו טליתות, מגבות, מה שהוא יכול לעטוף על עצמו ומוציא לחצר. רבי יוסי אומר לו, הוא יכול להציל רק 18 כלים, שדרכו ללבוש אותם גם בימות החול. אבל בגדים שהוא לא רגיל ללבוש בימות החול, זה מסע ואת זה לא יתירו לו. הגמרא תבאר איזה 18 בגדים. לפי דעתנא קמא, שיכול ללבוש כמה בגדים שהוא רוצה להוציא, אז אחרי שהוא סיים להוציא את הבגדים שהוא הצליח להוציא, וחוזר ולובש בגדים אחרים ומוציא אותם גם. זאת אומרת, לפי התנא הראשון, האדם בפעם הראשונה לובש כל מה שהוא יכול ומוציא. אחרי שהוא סיים להוציא, הוא מניח את הבגדים בחצר, חוזר חזרה, עוד פעם מוציא מה שהוא יכול להוציא, כמה פעמים שהוא רוצה. והתנא הזה חולק על רבי יוסי, שסובר שאפשר רק 18 בגדים ורק פעם אחת. ואומר לאחרים שבאו והתאספו לראות את השריפה, בואו והצילו, כאן הוא לא אומר להם לכם, כמו שהוא אמר להם לגבי להציל אוכל, בואו והצילו עם מי, והצילו את זה בשבילו. הבגדים שאנשים באים לעזור להוציא, הם מוציאים את זה בשביל בעל הבית. שואלת הגמרא, מה כתוב כאן? שמותר להציל מפני השריפה בשבת מזון מהסעודות? ועתנה לי רישה, משנה הקודמת כתוב, מצילים רק מזון 3 סעודות ותו לא, לא יותר. איך כאן 100 סעודות, איך זה עלה? אמר רבונה לא קשיה. כאן המשנה שלנו עוסקת בבא להציל. רשי נוקט, יש כאן סל, בפנים יש כבר 100 כיכרות, והוא מציל את הסל, מוציא אותו לחצר, וזה מותר. כאן, המשנה הקודמת מדובר, בבא לקפל, כשהוא רוצה לקפל הרבה סלים אחד עם השני, ולא רק סל אחד, וזה התירו לו רק 3 סעודות ולא יותר. אם הוא יתחיל לאסוף הרבה סלים, זה תירחה יותר, אבל לעומת זאת, כשיש פה בסל אחד את כל 100 כיכרות, זה לא כל כך תירחה, לכן התירו לו. ורבונה מפרט, במשנה שלנו הוא בא להציל רק סל אחד שבפנים יש כל 100 כיכרות, מציל את כולן, הוא יכול להוציא את כל 100 כיכרות בבת אחת ולא הטריחו אותו להוציא מתוכם רק מזון 3 סעודות. לעומת זאת במשנה הקודמת שהוא בא לקפל הרבה סלים יחד, הנה הוא מקפל על המזון 3 סעודות, כי כל סל הוא צריך להוציא בפני עצמו, אז אמרו לו, תשמע, סל אחד אתה יכול להוציא, אם אין בסל הזה מספיק מזון 3 סעודות, תוציא עוד סל אחד, אבל אל תוציא יותר מזה. רבבא בר זבדא אמר בשם רב, אפשרות אחרת להסביר את שתי המשניות. אידי ואידי, שתי המשניות עוסקות אפילו באדם שבא לקפל כמה סלים, לא רק סל אחד, ולא קשיה. כאן המשנה עוסקת שהוא בא להציל לאותה חצר ששם יש את הדליקה, ושם התירו לו להציל אפילו 100 סעודות. לעומת זאת כאן המשנה הקודמת שהתירה להציל רק 3 סעודות, מדוברת שהוא בא להציל לחצר אחרת, נכון שהחצר האחרת הזאת עשו עירוב עם החצר הזאת שבה אנחנו עוסקים, אבל בכל זאת חכמים החמירו שלא יבוא להציל יותר מ3 סעודות לחצר אחרת. אז דיברנו, כשאדם בא ומציל סל אחד, או שהוא בא ומציל הרבה סלים. סל אחד הוא יכול להציל את הכל בבת אחת, והרבה סלים הוא יכול להציל מזון 3 סעודות, לפי תירוץ אחר, אם זה אותה חצר הוא יכול גם להציל יותר מ3 סעודות. אבל מה יהיה אם בן אדם לוקח איזשהו בד, טלית, שם אותה על הקרקע, ומעמיס עליה מלא כיכרות של לחם, ואז בפעם אחת הוא עוטף את הכל ומוציא. האם זה מותר או אסור? מה ירבו נברי דרב יהושע? זאת, זה הספק שלו. אדם שפרס טלית או שם חתיכת בד גדולה על הקרקע, וקיפל והניח, קיפל והביא סלים ושפך לתוך אותו טלית, ככה הרבה כיכרות, קיפל והניח, מהי? האם פה יכול להציל הרבה כיכרות או לא? צד אחד, כבא להציל דמי. זה כמו אדם שבא ומוציא בסך הכל סל אחד, כמו כאן הוא מוציא סך הכל טלית אחת, שבפנים הוא העמיס את כל הכיכרות. או כבא לקפל דמי. אולי כאן, מכיוון שהוא הכניס כאן הרבה סלים, זה נחשב כמו שהוא מציל כמה וכמה סלים, שזה אסור. תרץ את הגמרא, מדאמר רבה, הוא אומר ככה, את איי רב שייזבי לרב חיסדה. רב שייזבי שנה ברייתא בטעות לרב חיסדה, ודרש, הוא אמר לו, כתוב שאדם שהחבית שלו נשברה בראש הגג, ונשפח לו שם יין, וזה הפסד גדול בשבילו. כתוב שהתירו לו להביא כלי ולהניח מתחת המקום שנשפח היין, לקבל את היין הזה ולהציל אותו. הוא דרש לו ברייתא, הוא בלבד שלא יביא כלי שהוא מחזיק יותר משלוש סעודות. ככה רב שיזבי דרש לפני רב חיסדא. ובטעות רב חיסדא קיבל את זה. קיבל את זה שמותר להציל רק כלי שיש בו כדי שלוש סעודות של יין ולא יותר. אבל זה בוודאי היה טעות, כי בברייתא במפורש כתוב שאפשר להציל כמה שנכנס בתוך אותו כלי. ההגבלה היחידה היא לא להביא כלי אחר, רק כלי אחד. אבל על כל פנים, רבא אומר שזה טעות. רבא אומר שאפשר להציל כלי אחד אפילו אם יש שם יותר משלוש סעודות. אם כן, אותו דבר גם כאן. ברגע שבן אדם שם טלית על הרצפה ומאמיס לשם הרבה כיכרות של לחם יותר ממזון שלוש סעודות, לפי דבריו של רבא, זה יהיה מותר בדומה לכלי הגדול שאפשר להכניס שם הרבה יין יותר מאשר מזון שלוש סעודות. ושמע מינה, מהדברים האלה אנחנו יכולים ללמוד, שהדין הזה גם כשבן אדם ממלא בתוך טלית הרבה כיכרות, זה כבא להציל דמי ושפיר דמי. זה כמו שהוא בא להציל סל אחד וזה מותר, מכיוון שהכל פה כמו כלי אחד גדול, שלבפנים הוא מציל את כל היין, כל מה שאסור זה רק להביא כלי אחר, ככה גם פה אפשר לקחת כלי אחד גדול ולהכניס לבפנים את כל הסלים של הכיכרות, ואת זה לבד זה נחשב שהוא בא להציל וזה מותר. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, מה הייתה אותה? מאיפה אתה יודע שזה טעות? אולי באמת רב שיזבי צדק בזה שהוא אמר שאפשר להציל בתוך כלי את היין רק למזון שלוש סעודות. אמר לי, דקטני, הברייתא אומרת, מה הגבלה היחידה? ובלבד שלא יביא כלי אחר ויקלוט את הכילוח שנופל מהאוויר, כילוח של היין, או כלי אחר ויצרף, יעמיד את זה סמוך לגג, לקבל את היין שנשפח מהגג. הברייתא, כל ההגבלה שהיא נותנת להציל יין, זה רק לא להביא כלי אחר, הוא דלו. אבל בהאומנה, כמה יכיל הכלי הראשון שאתה מביא, שאיתו אתה רוצה להציל יין? כמה דבעי מציל? אתה יכול להציל גם יותר משלוש סעודות. למדנו במשנה בעיגול של דבילה וכו', למדנו שכשבן אדם בא והוא הולך להציל אוכל מתוך הבית הבוער, והוא רואה אנשים מתאספים, הוא אומר לאחרים, בואו והצילו לכם, מה שאתם לוקחים יהיה שלכם. ואז אומרת המשנה, ואם היו פיקחים, אז עושים עמו חשבון אחר השבת, כמה כסף מגיע לנו על זה שעזרנו לך, מה עזרתם לי? אתם לקחתם את זה לעצמכם, מה עזרתם לעצמכם? למה אני צריך לשלם לכם? זה מה ששואל את הגמרא, החשבון מה יביד אתי? מה יש כאן לעשות חשבון? מהפקר הקזחו? הרי הם זכו מההפקר, הם יכולים לקבל את הכל לעצמם. מתרצת הגמרא, אמר רב חיסדא, מידת חסידות שאנו כאן. מדברים כאן על אנשים חסידים. זה לאו דווקא חסידים שהם קבוצה מסוימת, קהילה מסוימת, אלא אנשים שהם חסידים במהות, שהם עושים לפנים משורת הדין. זאת אומרת, נכון שהדין מאפשר להם לבוא ולקחת את כל האוכל לעצמם, כי הם זוכים מההפקר, הבעל הבית בכל מקרה לא יכול להציל את האוכל הזה. בכל זאת, הם לא רוצים ליהנות מדבר שהוא לא שלהם. לפנים משורת הדין. שואלת הגמרא, אמר רבה, חסידי, אגרא דשבתא שקליה, חסידים לוקחים שכר שבת, מחשבנים אחרי השבת, כמה היה מגיע להם, הם היו פועלים שלו, והם היו עובדים ועוזרים לו להציל. אתם לא רוצים לקחת את האוכל, תביאו את זה לבעל הבית, ותלכו. מה אתם מבקשים כסף? וזה עוד כסף שאתם לוקחים על זה שעבדתם בשבת? אלא אמר רבא, הכה בירי שמיים עסקינן. פה אנחנו לא מדברים על חסיד, אלא מדברים פה על יהודי שרוצה לקיים את ההלכה, והוא ירי שמיים. אומר הפסוק בתהילים, אשרי כל ירי השם ההולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. וכן, אומר רבנו משה אלעזר, בהגאות, הוא כותב שאותם שהם יראי שמיים לא רוצים לקבל מתנות חינם. יגיע כפיך כי תאכל. רוצים לקבל רק את הדברים שעליהם הם התייגעו מעצמם. לא רוצים מתנת חינם. אז הם מצד אחד לא רוצים את כל האוכל שהם הצילו בתור מתנה לקחת לעצמם. אבל מצד שני, הם גם רוצים לזכות, יגיע כפם, לקבל את זה ביושר. אז הם עושים מתוך, הם פשוט מחזירים לו כמעט את כל מה שהם הצילו, את המצילים, מצילים לבעל הבית, כמעט את כל מה שהם הצילו הם מחזירים לו, ואומרים לו, תשמע, אם היינו הרי עובדים עבודה במשך שעה, היה מגיע לנו שכר כך וכך, אז אנחנו משאירים אצלנו דברי מאכל בשווי כמה ששכר שהיה מגיע לנו. אז זה מה שאומרת הגמרא. לא ניח עלי דליטני מאחרים. הוא לא רוצה ליהנות ממזון של אחרים. כך כותב, כמו שאמרנו, רבי אלעזר משה, בהגאות שלו, הגאות ראם הורוויץ. ואם כן, הם יודעים שתראה, זה לא בדיוק הפקר פה, כי אבל הבית בקורח, המציאות, חייב לא לקחת איתו את כל המאכלים. אז הם לא רוצים לקחת את המתנה הזאת. ובחינם נמי לא ניחא ליה למטרה, דלתרח. הם לא רוצים גם לטרוח בחינם, כי זה לא חסידים שמבטרים משלהם. ואחי כאמר, וזה מה שכותב את המשנה, ואם היו אותם מצילים פיקחים והם יודעים טוב הלכות שבת, דיידי דחי גב נא לאו שכר שבת הוא. הם יודעים שמלכתחילה, כיוון שהם עושים את המלאכה הזאת לא בשביל לקבל שכר, אז גם אם אחרי זה ישלמו להם, זה לא אסור השכר הזה, זה לא נקרא שכר שבת שאסור. אז אנשים כאלה עושים עם החשבון לאחר השבת, והם יכולים לקבל כפי כמה שמגיע לאנשים פועלים, שעושים כזאת מלאכה, והם בזה איסור של שכר שבת. יש פה איזשהו סוג של תשלום, שהוא מצד אחד לא מתנה, מצד שני שהוא לא שכר. אז זה דבר שהוא קצת פלא. מקבלים לעצמם כסף, לא בתור מתנה ולא בתור שכר. אז בתור מה, כן? אולי זה סוג של טובת הנאה מסוימת. עשינו בשבילך טובה, אז אתה מחזיר לנו טובה. יש פה מקום, באמת, לאיזשהו סוג של תשלום, סוג חדש של הכנסה. למדנו במשנה, ולהיכן מצילים וכולי, אז כתבנו שמדובר פה על אדם שמציל בגדים, אז הוא יכול להציל כמה בגדים שהוא מצליח ללבוש, ואחרי זה, הוא הוציא את זה, אז הוא יכול לחזור חזרה וללבוש שוב פעם כמה שהוא יכול ללבוש, ואז כתוב במשנה, והוא אומר לאחרים, בואו והצילו לא לכם, אלא עם מי. זאת אומרת, מי שמדייק בדברי המשנה כמו שדייקנו, אז כשבאים, שהוא בא להזמין אנשים שיעזרו לו להציל אוכל, אז הוא אומר להם, תצילו את זה לכם. אתם יכולים לקבל את זה מתנה. וכשהוא אומר להם להציל בגדים, הוא אומר, בואו והצילו עם מי, בואו תעזרו לי להציל את הבגדים, וזה יהיה, הבגדים האלה יישארו ברשותי. ולכן שואלת הגמרא, מה ישנה הכה, פה כשהוא אומר לאנשים, בואו תעזרו לי להציל אוכל, דקטני, בואו והצילו לכם, אתם מקבלים את האוכל, זה בשבילכם. ומה ישנה הכה, כשהוא בא להציל בגדים, דקטני, הוא אומר, בואו והצילו עם מי, תצילו את זה, תעזרו לי, תתנו את זה בשבילי. מתרצת הגמרא, אמרי, יש הבדל. גבי מזונות קטן אילחם משום דלא ככה זו, אלא למזון שלוש סעודות. לא ראוי לו לאכילה היום יותר ממזון של שלוש סעודות. יותר מזה הוא לא צריך בשבת. ואת זה הוא כבר הציל, מזון של שלוש סעודות. אז לכן, את שאר האוכל, הוא אומר, תצילו את זה בשבילכם, כי אני בשביל שבת כבר הצלתי לעצמי את האוכל שאני צריך לשבת. אבל גבי לבושים, בגדים, קטן אי, בואו והצילו עימי. למה? משום דקחזי לי, דקולי יומה. כי אדם יכול כל הזמן להחליף. יש לו בגד אחד לתפילה, בגד אחד לסעודה, בגד אחד למנוחה, בגד אחד לצאת לטייל. הוא יכול כל הזמן להחליף בגדים, אז הרבה בגדים הוא יכול להחליף במהלך כל השבת, אז לכן כמה שהוא מציל בגדים, עדיין זה ראוי לאותה שבת, זה יכול להגיד לאנשים, בואו ותצילו בשבילי את הבגדים האלה, כי אני יכול גם כן ליהנות מהם עוד בשבת הזאת. תנו רבנן, לובש, כשאדם בא להציל בגדים מתוך אותה דליקה, הוא לובש בגדים, והוא מוציא אותם לחצר, והוא שם פושט ומשאיר, וחוזר ולובש בתוך הבית, ומוציא לחצר ופושט, ואפילו כל היום כולו דברי רבי מאיר. ובעצם אנחנו מגלים שהתנא קמא של המשנה שלנו זה סתם משנה, כמו שידוע, כמעט תמיד סתם משנה זה רבי מאיר. רבי יוסי אומר, לא יתירו להציל אלא 18 כלים, ולא יותר מ-18 בגדים. שזה אלה הם בגדים, שגם בחול דרכו של אדם ילבוש את אותם 18 בגדים, וזה מה שיתירו לו להציל, אבל רק פעם אחת. זאת אומרת, רבי יוסי אומר, אתה יכול להציל בגדים, כמו שבאדם רגיל ללבוש, אתה לא יכול להציל בגדים מעבר, זה לא. איזה 18 בגדים בן אדם יכול ללבוש, כשאנחנו שומעים שהכהן גדול היה לובש 8 בגדים, אנחנו כבר חושבים שזה הרבה. איפה אפשר, מה שייך 18 בגדים? אז הברייתא מפרטת את הבגדים שהיו רגילים בעבר ללבוש. ואלה הם 18 כלים. מקטורן, שזה גלימה, ברבינו חננאל הוא מבאר שזה היה מין מעיל שהיה בו מין קרסים, כמו מין כפתורים של פעם, שהיו משחילים, מין כמו אות S באנגלית כזאת, בין חור של צד אחד של הבגד לחור של הצד השני של הבגד, היה מין לולאה כזאת, וזה היה מין גלימה כזאת. מעניין שהרבינו חננאל מציין שעוד היה לזה בית ראש כזה, ואת היה מקום, היו שמים את זה גם על הראש. זה מה שנקרא מקטורן. אחרי זה יש אונקלי. זה היה בגד עליון רחב. בגד שלישי הוא פונדה, מין חגורה כזאת, שבפנים היא חלולה, שאפשר להכניס לבפנים כסף. וסוגרים את זה וככה שומרים על הכסף. זה היה חגורה מעל הבגדים. ומעל האונקלי, מעל הבגד הרחב, הבגד השני, אומר הארוך, שמו את הבגד שנקרא כלבוס. זה היה מין כותונת צרה, שהיה בריפוד של פשטן. ומעל זה היה חלוק. חלוק, הארוך כותב שזה היה מעל הכלבוס, זה היה חלוק עליון. והפיליות, זה היה מין סדין שבן אדם מתעטף כולו בסדין הזה. ומעפורת, מעפורת, זה בגד כזה שבן אדם היה עוטף את הראש, מין צעיף כזה. ושני ספרקין, היו רצועות בד שהיו כורחים על הרגליים. ושני מנעלים, נעליים. ושני אנפילאות, גרביים מצמר. ושני פרגוד, זה מכנסיים שמגיעים עד הברך. וחגור שבמותניו, בשונה מהפונדה, שזה החגורה מעל הבגדים, פה אנחנו מדברים על החגור שהיה על החלוק הפנימי. וכן כובע שבראשו, וסודר שבצווארו, שהיה תלוי כל ראש לצד אחר שלו, של הצוואר, ובזה רש"י כותב שהיה מקנח את הפה ואת העיניים. אז אלה הם ה-18 בגדים. עד כאן דיברנו, כשחלילה האש כבר מתפשטת ואי אפשר לעצור את האש. כאן המשנה דנה, אם יש רק תחילת דליקה, שעוד אפשר לעצור אותה שלא תתפשט. מה הדברים שניתן לעשות בשבת? רבי שמעון בן ננס אומר, אם יש איזשהו ארון או איזשהו כלי בית מעץ שחלילה אחזה בהם האש, איך הוא יכול להציל שהאש לא תתפשט? פורסין אור של גדי, שיש לו טבע שכשהאור הזה הוא לח, עדיין לא התייבש. והסיבה שהוא לא מוקצה, תוספות כותב שמדובר פה שהוא ייעד את זה בשביל להשתמש בו, שאם האש בוערת בו, הוא לא נשרף, אלא הוא רק מתכווץ. אז מותר לפרוס אותו על גבי שידה, תיבה או מגדל, שזה כל מיני סוגי רעיתים יעץ, שיחז בהם את ההור, מפני שהוא מחרך, האור של הגדי הוא מתכווץ, אבל הוא לא נשרף, והוא מגן על התיבה שהאש לא תבער בה. זה דרך אחת למנוע שהאש לא תתקדם. עוד דרך, ועושים מחיצה בכל הסוגים של הכלים, בין אם הכלים מלאים במים ובין אם הם ריקנים, בשביל לעצור שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אומר, רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים. אומר למה? מפני, לפי שאין יכולים לקבל את הכוח של האור, כי הם חדשים, הם לא מקבלים את הכוח של האש, והם מתבקעים ומחבים את הדליקה, והוא גורם לכיבוי של האש, לכן זה אסור. אבל לפי דעת הנקרא מותר לגרום לאש להתקבות על ידי זה ששמים כלים מסביב, מלאים במים, שכשהאש, אם היא תתקרב לשם, יתפוצצו הקדים וכל המים ישפכו, ואז האש תתקבה מעצמה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, תלית שאחז באור מצד אחד, נותנין עליה מים מצד אחר, כדי שכשהאש תרצה להתקדם לצד השני של התלית, אז מכיוון ששם זה יהיה רטוב, היא תכבה מעצמה. ואם כבתה, כבתה, וזה מותר. שואלת הגמרא, מייטיבי מברייטה. תלית שאחז באור מצד אחד, אז מה הברייטה מייעצת לעשות? פושטה ומתכסה בה, ואז אם כבתה, כבתה. מה הרוויח מזה שהוא פושט אותה? כי כשהיא פרוסה, אז האש לא נתפסת בפעם אחת על כל הבגד, אז יכול להיות שהיא נתפסת רק בקצה, ואז היא נכבאת מעצמה. וזה מותר. וכן, ספר תורה שחלילה אחז בו האור, מה עושים? פושטו בפעם אחת וקורא בו, ואם קבע, קבע. אבל הוא לא שם מים, הוא לא גורם לזה להתקבות בצורה כזאת, אלא הוא עושה איזה דבר שהאש לא תוכל להתפשט בזה שהוא פורס את זה. זה סותר את מה שרב אומר, שמותר אפילו לשפוך מים על הצד השני של התלית, כדי שכשהאש תגיע לשם היא תתקבע. תרצת הגמרא, אמנם יש דעה שמחמירה, שאסור לשים שום דבר, אפילו בקצה השני של הבגד, שכשהאש לא תגיע לשם, היא תתקבע מאליה. אבל רב, שהוא התיר לשים מים בקצה השני של התלית, הוא דאמר כרבי שמעון בן ננס במשנה שלנו, שסובר שמותר לפרוס אור של גדי על גבי כלי מעץ בשביל לעצור את הדליקה. שואלת הגמרא, נו, גם לפי רבי שמעון בן ננס, אמר דאמר רבי שמעון בן ננס שהוא מתיר להניח אור של גדי, מפני שהוא מחרך, זה מתכווץ האור והוא לא נשרף, אבל עדיין גרם כיבוי, מי אמר, הוא מתיר לשים מים שכשהאש תגיע לשם היא תכבה? אומרת, רבי שמעון בן ננס בסך הכל אומר, אתה רוצה להציל את הכלי? שים על זה חתיכת אור ואז הכלי לא יישרף לך, אבל לחבות את האש על ידי לגרום לה שכשהיא תגיע למקום מסוים יישפך עליה, היא תירטב במים ותכבה, זה אסור. אומרת הגמרא, מי אמר שזה אסור? אין. רבי שמעון בן ננס מתיר אפילו לגרום שהאש תיחבא כשהיא תגיע למקום המים. הנה, תראה מה כתוב בסיפה. מדיקתני סיפה, בהמשך המשנה, רבי יוסי אוסר לעשות מחיצה של כלי חרס חדשים מלאים מים. למה? שאינם יכולים לקבל את החום של האור של האש, וכשהאש תגיע סמוך אליהם, הם מתבקעים ומחבאים את הדליקה. ולמה תנא קמא לא אומר את זה? מכלל, דתנא קמא שרעי. הוא מתיר לשים את החביות האלה אפילו של חרס, כלים חדשים של חרס, כשהם מלאים מים, אם האש תגיע אליהם, היא תבקע את הכלי חרס והמים יחבו את האש, והם מתירים את זה, אז לפי דעתם, מביא רב את הדין שלו שגם יהיה מותר לשים בקצה השני של התלית הבוערת מים, כדי שכשהאש תתקרב למים, האש תכבה. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, נר שדולקת שעל גבי הטבלה, היא נמצאת על גבי לוח או על גבי שולחן, והיא בוערת, והוא חושש שכל המפה תדלק. מנער את הטבלה, מרים אותה ככה, והיא נופלת, אין בעיה שהנער תיפול. ואם כבתה, כבתה, הוא לא עבר פה שום איסור. למה הוא לא עבר פה שום איסור? איך אתה רוצה שלא תתקבה? אם זה נר שיש בפנים שמן עם פתילה, כשהוא מנער את, את הנר, אז הנר נופלת וכל השמן נשפח, אז בוודאי שהוא עובר משום מכבה. כותב תוספות, מדובר פה שאין שמן כבר. או, מבארים, מדובר פה בנר של חומר מוצק, של שעבה למשל, שיכולה ליפול, אפשר להפיל אותה בעדינות על הרצפה והיא ממשיכה לדלוק. ואז הוא לא חושש אם היא נכבטה. אמרי דבר רבי ענאי, לא שנו שמותר להרים את הטבלה, את השולחן, אלא בשוכח את הנר על הלוח, על הטבלה מבעוד יום. אבל במניח, אם האדם מתכוון מבעוד יום בשבת להניח את הנר על גבי הלוח, על גבי השולחן, נעשה כל הלוח בסיס לדבר האסור, מושב לנר שהוא אסור בטלטול, ואז כל השולחן הופך להיות מוקצה גם. אתה לא יכול להרים את השולחן או את הטבלה. שזה באמת הלכה חשובה בהלכות שבת, בסיס לדבר האסור. שאם אדם מניח מוקצה על גבי שולחן, על גבי כיסא, על גבי ארון, כל השולחן הופך להיות מוקצה. אבל פה בשביל שיהיה אפשר להרים את השולחן או את הטבלה, ואז הנר נופל מעצמו, צריך שזה יהיה במקרה שמאדם שכח את הנר על השולחן, ואז השולחן הוא לא הפך להיות בסיס. תנה ברייטה, עוד דבר להקל בעניין נר. נר שאחורי הדלת. אז רשי סובר שהפירוש הוא שיש נר על גבי השולחן, וליד השולחן יש דלת, שכשפותחים את הדלת נכנסת רוח, והיא עלולה לכבות את הנר. אז אם אנחנו מדברים פה על רוח חלשה, שהיא לא אמורה לכבות את הנר, אז אם זה רוח חזקה, ודאי שאסור לפתוח את הדלת. אבל אם הרוח היא חלשה, מותר. נר שאחורי הדלת פותח ונועל את הדלת כדרכו, ואם כבתה בגלל הרוח כבתה, אין בזה איסור. למה? כי זה לא היה חייב להיות שהרוח תכבה את הנר. מדובר פה במקרה כזה שרוח רגילה לא אמורה להיות כל כך חזקה שיכולה גם לכבות את הנר. לית עלה רב. רב קילל את מי שמביא את הברית הזאת להלכה, שיש פה בעיה שזה כן חשש של מכבה בשבת. אמר לי רבינה לרווח הברי דרווה. זה גרסה אחת. ואמרי לה רווח הברי דרווה, שאל את זה לרוושי. תגיד, מה הייתה מה לית עלה רב? למה רב קילל את מי שמורה כמו הברייתא הזו? היא למה משום דרב סבר לה כרבי יהודה, שסובר כמו דבריו של רבי יהודה, שכשאדם פותח את הדלת, למה הוא פתח את הדלת? בשביל לחבות את הנר? בשביל שתיכנס רוח? מה פתאום? הוא פתח את הדלת כי הוא רוצה עכשיו לצאת, הוא רוצה עכשיו להיכנס, הוא רוצה שמישהו אחר ייכנס, הוא רוצה שמישהו אחר יצא. ונכנסה רוח וחיפתה את הנר, זה דבר שאינו מתכוון. אומר רבי יהודה אסור. אולי רב סובר כמו רבי יהודה, ולכן הוא מקלל את מי שפוסק כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר? אין, איך ייתכן דבר כזה? אם הוא סובר כמו רבי יהודה, ותנא קטני לה כרבי שמעון, מה? משום דרב סבר לה כרבי יהודה, אז כל דתנא כרבי שמעון מילת לית לי, כל מי שיסבור כמו רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, הוא יקלל אותו? למה? אמר לי, אל תחשוב שרבי שמעון מקל, כשיש נר על השולחן, פותחים את הדלת, נכנסת רוח ומחבה את הנר, רבי שמעון לא יתיר דבר כזה. למה? מה פירוש דבר שאני לא מתכוון? מה פירוש אני לא מתכוון לחבות את הנר? אני מתכוון סך הכל לפתוח את הדלת בשביל לצאת. יפה מאוד שאתה רוצה לצאת, אבל אתה יודע שאם אתה תפתח עכשיו את הדלת, בוודאי תיכנס רוח ותחבה את הנר. אתה לא יכול להגיד אני לא מתכוון לזה. זה נקרא כאילו אתה מתכוון. אם אתה עושה מעשה שבוודאות התוצאה שלו תהיה כיבוי הנר, זה נקרא כמו דבר שהמתכוון, לפי דעת רבי שמעון, גם לפי דעת רבי שמעון. אפילו רבי שמעון מודה שזה אסור, דאביי ורב אדמרי תרוויו. מודה רבי שמעון, שסובר שבדרך כלל דבר שלא מתכוון מותר, אבל אל תגזים. בפסיק רישא ולא ימות, רבי שמעון מודה. מה זה פסיק רישא ולא ימות? אז כבר אמרנו כמה פעמים, שאתה לא יכול להגיד, אני חותך את הראש של השור, לא בשביל שהשור ימות, אלא בגלל שיש לי איזושהי סיבה אחרת שאני רוצה את הראש של השור. אין דבר כזה. אם התוצאה הישירה של המעשה זה, למשל, שהשור ימות, אתה לא יכול להגיד חתכתי את הראש לא בשביל שהשור ימות. אותו דבר גם כאן. אם התוצאה הישירה של פתיחת הדלת זה שהנר תכבה, רבי שמעון מודה שזה יהיה אסור. לפעמים רוח לא מכבה, אלא אדרבה מלבה, כשיש לך מדורה גדולה. אמר רב יהודה, פותח אדם דלת כנגד מדורה בשבת. ולמרות שעל ידי פתיחת הדלת נכנס רוח, והרוח מלבה את האש ומבעירה אותו. לית על הבית. מי שפוסק כמו דברי רב יהודה, הבית כילל אותו. שואלת הגמרא במה הסכינה? איזה משב רוח נושבת בחוץ? אי למה ברוח מצויה? מה הייתה מדמנדה השר? למה? הרי רוח מצויה לא אמורה ללבות את האש. זה לא פסיק רישי, למה שזה אסור? וזה לא בטוח שהאש, שהרוח תלבה את האש, אז לפי רבי שמעון זה מותר. אז למה באמת הבאי כלל את מי שמורה שמותר לפתוח את הדלת והאש במקום שיש בו אש, למה רב כלל את מי שמורה שמותר לפתוח שם את הדלת? הרי אם מדובר שיש פה רוח מצויה, לא בטוח שהרוח תלבה את האש, אז למה שזה יעשו? והיא ברוח שאינה מצויה, אם מדובר פה באמת שהיא נושבת בחוץ רוח חזקה, שבוודאי כשיפתחו את הדלת, הרוח תלבה את האש, מה הייתה מדמן דשארי? ודאי שהוא עובר על מלאכת מבעיר, אז למה שזה מותר? מתרצת הגמרא לעולם המחלוקת ברוח מצויה. מר סבר, אביי סובר, גזרינן. גם אם עכשיו יש פה רוח מצויה, אל תפתח את הדלת. כדי שלא יבוא לפתוח את הדלת כשיש רוח חזקה. ומר סבר לא גזרינן. לעומת זאת, רב יהודה אומר, כרגע הרוח היא חלשה, היא לא תלבה את האש, מותר לך לפתוח את הדלת. במשנה למדנו שכשחלילה יש אש בוערת, הרי אסור לחבות את זה בשבת, אז מה הוא רוצה לעשות? לגרום לה לחבל לבד. שזה הוא עושה מחיצה של כלים, של חרס, מלאים, ריקנים, וכשהאש תגיע לשם, הכלים יטפלו בה, כמו שאומרים, ויחבו אותה. היא תפוצץ את הכלי חרס, כל המים ישפכו ויחבו את האש. ועל רבי יוסי אומר, תלוי. בכלי חרס שבאמת יכולים להתפוצץ, כלי חרס חדשים מלאי מים, אסור לעשות את זה, כי יכולה, האש מבקעת את הכלי חרס, וזה גורם כיבוי, רבי יוסי אוסר את זה. שואלת הגמרא, רגע, ורבנן יותר מקלים מרבי יוסי? למימרא, דרבנן סברי, גרם כיבוי מותר, מותר לגרום שאש תיחבא בשבת, על ידי שאתה מעמיד פה מחיצה של חביות, ורבי יוסי הוא זה שסבר שגרם כיבוי אסור, והאיפכא שמינן לו. הרי מצאנו ברייתא שהדעות שלהם לכאורה הפוכות. תכף הגמרא תוקים שכל הברייתא זה דבריו של רבי יוסי, ואז הקושייה לא מתחילה. כרבנן באמת סוברים שלגרום כיבוי מותר. דתניא, עושים מחיצה בשביל שהדליקה לא תתקדם בכלים ריקנים ובמלאים שאין דרכם להשתבר. אבל אם דרכם להשתבר, לא. ואלו מלאים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות. גם אם בוערת בהם אש, אז המים שבפנים מתחממים אולי, אבל הכלי לא מתפוצץ, לא נשבר. רבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחין, כלי חרס שיצרו אותם במקום שנקרא כפר שיחין, כלי חרס חזקים, וכלי חרס שעשויים מהאפר של כפר חנניה, אין דרכם להשתבר. אז רואים מפה, שרבי יוסי מקל יותר מאשר חכמים, שחכמים מוסרים בכלל לשים כלים, אז איך במשנה ראינו שחכמים מתירים? וכי תימה, אם תאמר, אם כאן בברית אנחנו רואים שרבי יוסי מקל, אז אולי צריך גם לגרוס במשנה שרבי יוסי מקל. ואם כן, היפוך מתניתין, בוא נהפוך את השיטות במשנה. רבי יוסי מתיר לעשות מחיצה מכל הכלים, ואפילו בכלים מלאים מים, וחכמים מוסרים כלי חרס מלאי מים עם כלי חרס חדשים שהם יכולים להתפוצץ, שהם אלה שמחמירים. רבי יוסי דברייתא לדבריהם כאמר, רבי יוסי בברייתא דיבר לפי דברי חכמים, שהם אוסרים לגרום כיבוי בשבת, אז הוא אומר להם, אבל, אני אגיד לכם, יש כלי חרס של אפר של כפר שיחין ושל אפר כפר חנניה, שהכלים חזקים, שבהם גם אתם תודו שמותר להעמיד אותם, כי הם לא התפוצצו. אבל זה לא ייתכן, וממצית אפ חתלה, איך אי אפשר להפוך את הדעות שלהם במשנה? ואמר רבא בר תחליף המשמעי דרב, מן תנא גרם כיבוי אסור. מי הדעה שמחמיר במשנה, והוא סובר שאסור אפילו לגרום על ידי שורה של חביות, שהאש תכבה? רבי יוסי. לא, אז אתה לא יכול להפוך את הדברים של המשנה, כי קיבלנו בשם רב שרבי יוסי הוא זה שמחמיר. אלא אומרת הגמרא כמו שאמרנו קודם, לעולם לא תיפוך. לא הופכים את הדברים שלהם במשנה, וברייתא כולה רבי יוסי. באמת רבי יוסי הוא זה שמחמיר, וכל הברייתא כולה שנויה כמו דבריו של רבי יוסי, וחסורי מחסרה ואחי קטני, הברייתא חסר בה מילים שהיו צריכים להבין אותם לבד, וכך צריך לגרוס בדברי הברייתא. עושים מחיצה בכלים ריקנים, זה מותר. לחסום את האש על ידי כלים ריקנים זה מותר, כי הם לא יגרמו כיבוי לאש. ובמלאים שאין דרכם להשתבר, אז גם אם זה מלא מים, כיוון שאין דרכו של הכלי להשתבר, כלי מתכת למשל, גם זה לא יגרום כיבוי אף פעם לאש, כי זה לא ישפך המים מתוכו. ואלו הן כלים שאין דרכם להשתבר, כלי מתכות. ואז מוסיף רבי יוסי, וגם כלי כפר שיחים וכלי כפר חנניה נמי אין דרכם להשתבר, למרות שהם של חרס, שרבי יוסי אומר, אף כלי כפר שיחים וכלי כפר חנניה, שהאפר באותם המקומות טבעו שהוא עמיד מול אש, ולכן אין דרכם להשתבר, אז מותר להעמיד אותו כנגד האש, רק כדי לחצוץ ולמנוע מהאש להתקדם, אבל זה לא יגרום שהאש תחבא, כי החביות האלה לעולם לא יתפוצצו, והמים שבתוכם לעולם לא ישפכו ויחבו את האש. שואלת הגמרא, ורמי דרבנן הדרבנן, ורמי דרבי יוסי הדרבי יוסי. אפשר לקשות סתירה מדברי רבנן כאן, שמקלים לגרום, כי פה הם מדברים לגרום כיבוי של אש, על ידי שאתה מעמיד מים במרחק, ואז כשהאש תתקדם לשם, היא תכבה על ידי המים, למקום אחר שרואים שרבנן לכאורה, לא יתירו לגרום, לדבר שאסור לעשות אותו בידיים, לגרום שהוא יעשה לבד. תכף נראה. וגם, להפך, רמי דרבי יוסי, דרבי יוסי, רבי יוסי שכאן סובר, שאסור לגרום לחבות אש על ידי שמעמידים חביות עם מים שיכולים להתפוצץ כשהאש תתקרב אליהם, הוא אוסר לגרום לכיבוי על רבי יוסי במקום אחר, כמו שמיד נראה, שרבי יוסי דווקא כן מתיר לגרום שיקרה דבר שבידיים היינו נמנעים מלעשות את זה. מה מדובר? נתניה, הרי שהיה שם השם כתוב לו לאדם על בשרו, חקוק לאדם על האור, על ידו למשל, שם השם, אותיות של שם המפורש, שם השם. צריך עכשיו לשמור על כבוד השם. התחילה ודאי אסור לעשות את זה, אבל אם אדם נכתב עליו שם השם. אומרים חכמים, הבן אדם הזה יש לו בעיה עכשיו להתרחץ. הרי זה לא ירחוץ. שאם הוא ירחוץ, אולי הוא ימחק את השם. ולא יסוך את בשרו בשמן, כי זה גם יכול למחוק את השם. ולא יעמוד במקום התינופת, לא יכול לעמוד במקום שהוא לא, שהוא לא מקום נקי, כי הוא לא יכול להכניס לשם את שם השם שנמצא עליו. נזדמנה לו טבילה של מצווה שהוא צריך עכשיו לטבול. קורך עליה גמי, איזשהו עשב לך, ויורד למקווה וטובל. רואים מפה שחכמים סוברים, צריך לקרוך גמי על גבי השם. רבי יוסי אומר, לעולם יורד, טובל כדרכו, רגע, אבל אולי ימחק שם השם. רואים מפה פתאום את הדעות שלהם הפוכות. רבנן, פה נזהרים שלא יהיה מציאות שיגרם מחיקה של שם השם. זה סך הכל גרמה, מחמירים. שם, לגבי אש, הם התירו לשים מים וזה ייגרם כיבוי של של השריפה. נומדת אותו רבי יוסי ששם כל כך החמיר ואסר לגרום כיבוי של האש, פה אין לו בעיה שבן אדם יטבול ויכול להיות שהוא גורם למחוק את שם השם. תרץ את הגמרא, שני הטעם לגבי למחוק שם השם, המקור של האיסור, הפסוק אומר לגבי עבודה זרה, דאמר קרא ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא, תמחקו שמות של עבודה זרה, אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם, לא תעשון, דיינו, עשייה של מחיקת השם בידיים זה מה שאסור, הוא דאסור, גרמה, לגרום שהשם השם ימחק, שרי זה מותר. שואלת הגמרא, הלשון תעשון, הלשון עשייה כתוב גם לגבי שבת, יחי החנמי לגבי שבת כתיב, לא תעשה כל מלאכה, אולי נלמד גם כאן עשייה בידיים, הוא דאסור, אבל גרמה לגרום שיהיה למשל כיבוי, אולי זה שרי, אז למה רבי יוסי אוסר לגרום שהאש תכבה? תרץ את הגמרא, הסיבה שרבי יוסי אוסר לגרום שהאש תכבה, מתוך שאדם בעול על ממונו להציל את הממון שלו מהדליקה, אישר יתלה, אם תתיר לו לגרום לכיבוי של שריפה, אתי לכבוי, יש לי חשש, הוא יבוא עם הכלי, עם המים כדי להניח בצד של השריפה, אולי מרוב שהוא מבועל, הוא יכבה את השריפה, ישפוך את המים על גבי הדליקה בעצמה, לכן אסרו לו בכלל להניח כלים עם מים שיכולים להתפוצץ, ויגרם כאן כיבוי של האש. אבל הטעם הזה לא שייך לגבי מחיקת שם השם, לכן שמה רבי יוסי מתיר. שואלת הגמרא, היא הכי, קשיא דרבנן דרבנן. אז אם ככה לא מובנים דבריהם של רבנן כאן לעניין כיבוי בשבת, שהם מתירים לגרום לאש לכבות, ולעומת זאת שם הם אוסרים לגרום שימחק שם השם, ומה הטעם לעניין גרם כיבוי? האדם בעול על ממונו, בכל זאת שרי הם מתירים לגרום כיבוי. אחה לגבי מחיקה של השם, שכתוב רק לא תעשו כן להשם אלוקיכם, לא כל שכן שיהיה מותר. עונה הגמרא ותסברה, וכי אתה חושב שחכמים אומרים שצריך לשים גמי על שם השם, זה בשביל שלא ימחק שם השם? אני שואל אותך, אי גמי, אי חידמי, בוא ננסה לפרט את זה לפרוטות. איזה סוג גמי מדובר פה? אידה מהדק, אם הגמי נמצא מעודק על, על האור במקום של שם השם, אז מצד אחד זה באמת שומר שהמים לא ייכנסו ולא יחדרו פנימה ולא ימחקו את שם השם, אבל מצד שני כהה וחציצה. מה עוזר לאדם לטבול במקווה אם יש לו חציצה? אם יש משהו, אם במקום שהגמי נמצא, האור שלו לא טובל במקווה, יש שם חציצה. והיא לא מהדק, אם תגיד טוב, ולא, הוא עושה את הגמי קצת רפוי. היי לבי מאיה. ואז זה גם מוחק את השם. אז מה הרווחנו עם הגמי? אם הגמי הדוק, אז אנחנו מרוויחים שהשם לא ימחק כי לא ייכנס לשמיים, אבל אין לו מה ללכת לטבול כי יש לו חציצה. אם זה לא הדוק, אז אין חציצה, אז הוא יכול ללכת לטבול, אבל השם אולי ימחק. אז מה עוזר הגמי הזה? שואלת הגמרא, רגע, מה היה בגלל חציצה כשזה הדוק? תיפוק למשום דיו. חציצה יש לנו פה בכל מקרה, כי הדיו שדבוק על האור, הוא חוצץ מהמים שלא יוכלו להיכנס למקום של הדיו. עונה הגמרא, לא, זה לא שאלה, מדובר פה בלחה, שהדיו שבו רשום שם השם עדיין לח. דתניה, אדם והדיו, הדבש והחלב, כשהם נמצאים על האור של האדם, רק כשהם יבשים הם חוצצים בטבילה, אבל כשהם לחים הם לא, אין, הם לא חוצצים. אז לכן פה מדובר שהדיו לח, אז הוא לא חוצץ, אבל אם אתה תשים את הגמי הדוק, הוא חוצץ בפני התפילה. אבל אמרת הגמרא, מכל מקום קשיא, לפי חכמים, מה מועיל לשים פה גמי? הרי אתה חייב לשים אותו רפוי, כדי שלא יהיה חציצה. אז אם כן, בכל מקרה הוא לא מגן על שם השם שלא ימחק, כי המים נכנסים ומוחקים את השם. אלא אמר רבא בר שילא, היינו טעמא יהודה רבנן, שאומרים שצריך לחסות את השם על ידי גמי, דכסברי, אסור לעמוד בפני השם, ערום, אתה צריך להיות לבוש, לכבד את השם. שאלת הגמרא, מכלל דרבי יוסי סבר, מותר לעמוד בפני השם ערום? הרי כתוב, לא יראה בך ערווה דבר. עונה הגמרא, לפי רבי יוסי, דמנח ידי ילווה, הוא מניח יד על השם ומכסה אותו. שאלת הגמרא, לרבנן נמי, למה לפי רבנן זה לא מספיק? שיגידו, דמנח ידי ילווה, שיניח את היד על גבי השם. עונה הגמרא, חכמים חוששים, זמנין דמשתלי ושקילי, הוא לפעמים אינם ישכח, ויוריד את היד רגע. ואז ימצא שהוא עומד לפני השם ארום. שואלת הגמרא לרבי יוסי נמי, למה רבי יוסי לא חושש? גם זימנין דמישתלי ושקילי, אולי גם פה יכול להיות שהוא ישכח, והוא יוריד את היד מעל גבי שם השם, ואז ימצא שהוא מזלזל בשם השם. אלא, תרץ את הגמרא, דאיכא גמי אחי נמי, אם אדם יש לו גמי, גם רבי יוסי מודה שצריך לחסות את שם השם, לא בשביל ששם השם לא ימחק. כי כולם, גם רבי יוסי וגם רבנן מסכימים עם הדרשה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אסור לך למחוק בידיים שם השם, אבל לגרום לזה לכבות מותר. לכן מותר לך לטבול כשיש לבאדם שם השם על היד, על האור, בכל מקום. אז למה שמים גמי כדי לא לעמוד בפני השם ארום? אז אם כן, למה נחלקו, האם צריך לשים גמי או לא? אם יש לבן אדם גמי זמין, ודאי שישים. אבל לך במאי הסקינן, שאין לו כרגע גמי. האם צריך להדורי הגמי, שיחכה ויתבול מחר, כשמחר אולי יהיה לו גמי? רבנן סברי, תבילה בזמנה לאו מצווה. אדם שצריך לתבול, למשל ביום השביעי. אם הוא יתבול ביום השביעי, זה בסדר. ואם הוא יתבול ביום השמיני, גם טוב. אין מצווה מיוחדת לטבול דווקא ביום השביעי, אלא מהיום השביעי ועלה הוא יכול כבר לטבול, במקרים שצריך שבעה ימים. אז לכן, כרגע הוא לא יכול ללכת לטבול, כי יש לו שם השם על הגוף, והוא לא יכול לעמוד ערום לפני שם השם, אז שיחכה עם התבילה, שיטבול מתי שיהיה לו גמי לחסות את שם השם, ומהדרינן. ורבי יוסי סבר, לא, תבילה בזמנה מצווה, אתה חייב היום לטבול. אם היום זה הזמן שלך לטבול, אתה חייב היום. ואם אין לך גמי ולא מאדרינן, תשים יד על, על השם השם. אתה לא יכול להפסיד, אתה צריך לטבול דווקא היום. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי טבילה בזמנה מצווה? והתניא ברייתא, הזב שנטמא בזיבה, והזבה, והמצורע, והמצורעת שנטמאה על ידי נגע, נטמאה על ידי נגע צרת, בועל נידה שנטמאה, וטמאי מת, אלה, כשהם, ביום שהם צריכים לטבול, טבילתם היא ביום השביעי. היום השביעי, מאז שהם נטמאו, אז הם צריכים לטבול. הם לא צריכים להמתין לערב. ואם חל היום הרביעי, היום השביעי שלהם, ביום כיפור, מותר להם לטבול אפילו ביום כיפור, ביום, כדי שיוכלו לאכול תרומה בערב. נידה, למה? כי לפי הדעה הזאת, כמובן, טבילה בזמנה מצווה. אז אפילו שאסור לרחוץ ביום כיפור, כאן, שהוא צריך לטבול היום ביום השביעי, טבילה בזמנה מצווה. לעומת זאת, נידה, שנטמאה בטומאת נידה והיא יולדת, כשמגיע הזמן של הטבילה שלהם, טבילתם בלילה. נידה, לילה, ליל שמיני לטומתה, ויולדת, אז תלוי, אם היא יולדת זכר, אז גם כן, בליל השמיני, ואם היא יולדת נקבה, אז בליל החמישה עשר, אחרי שבועיים. ואם זה חל בליל יום כיפור, הליל טבילה שלהם, יתבלו אז, כי לפי הדעה של הברייתא הזאת, טבילה בזמנה מצווה. בעל קרי, שבשביל ללמוד תורה או בשביל להתפלל, מדי רבנן תקנו שהוא צריך טבילה, טובל והולך כל היום כולו. אפילו ביום כיפור. ואפילו אם הוא כבר יתפלל מנחה ביום כיפור, מה הבעיה? שימתין לערב, יתבול אחרי יום כיפור, ואז יתפלל ערבית? לא. כיוון שטבילה בזמנה מצווה, טובל ביום. רבי יוסי אומר, אדם שראה קרי מן המנחה הוא למעלה, שהוא כבר יתפלל תפילת מנחה, אינו צריך לטבול. למה? כי מה נשאר לו? תפילת ערבית? הוא יכול להתפלל ערבית אחרי שהוא יטבול, כי מנחה הוא כבר יתפלל. אבל בכל אופן רבי יוסי, נו, ואם הבן אדם יתפלל מנחה, והוא צריך לטבול ביום הכיפורים, כי מדי רבנן צריך לטבול באותו יום שנטמאו בקרי, אז תתיר לו לטבול אפילו ביום כיפורים עצמו. אז רבי יוסי סובר, טבילה בזמנה אינה מצווה. אז זה סותר מה שאמרנו מקודם, שרבי יוסי סובר, טבילה בזמנה מצווה, ולכן הוא לא צריך לשים גמי על מקום השם, וינסה לשים את היד, ואם הוא ישכח, זה לא מספיק סיבה חשובה לגרום לו לטבול ביום אחר. פה אתה רואה שרבי יוסי סובר שטבילה בזמנה אינה מצווה, זה סותר. מתרץ את הגמרא, באמת רבי יוסי סובר טבילה בזמנה מצווה, ופה בברייתא שכתוב רבי יוסי אומר, מן המנחה הוא למעלה, אינו צריך לטבול, כשנראה מזה שטבילה בזמנה אינה מצווה. האי רבי יוסי ברבי יהודה היא, זה לא סתם רבי יוסי בשס, שזה כוונה לרבי יוסי בר חלפתה. זה רבי יוסי אחר פה, רבי יוסי ברבי יהודה היא, דאמר, מסכת נידה, כתוב שם, דברנו על זה ברחבה שם, בדף חפתת, דף למד, מסכת נידה, שרוצה ברחבה יכול לראות בשיעורים שנאמרו שם, שמדובר שם על אישה שהיא ילדה, והיא לא יודעת מתי היא ילדה. בית הלל אומרים שהיא צריכה לטבול 35 טבילות, בגלל כל מיני ספקות מתי היום שהיא נהיה טהורה, ובית הלל סוברים שטבילה בזמנה מצווה, לכן היא צריכה לטבול בכל זמן שיש ספק אולי היום היא נהיה טהורה. לעומת זאת רבי יוסי ברבי יהודה אומר, יש לה ספקות, שתחכה שיגמרו כל הספקות ובסוף תטבול. דיה לטבילה שתהיה באחרונה. רואים שרבי יוסי ברבי יהודה סובר שטבילה בזמנה אינה מצווה. ועד כאן דף קוף חף.